ישראל עובר שלבים ומקומות, מקומות רוחניים, מקומות גשמיים, בדרך גאולתו, בדרך חזרתו של עם ישראל לארץ ישראל, קיבוץ הגלויות, בניין הארץ, וכל תחנה יש לה איזה תפקיד שממנה צריך לעלות אחר כך לתפקיד הבא, למגמה הבאה. צריך לנסות ללמוד את הדברים האלה, ההתמודדויות שאנחנו נמצאים בינינו לבין אויבינו, הן התמודדויות רוחניות מאוד עמוקות. אנחנו נמצאים עכשיו ממש בתקופה של מלחמה בינינו מצפון ומדרום, מלחמה כפי שאנחנו הזכרנו, מלחמה שיסודה רוחני, אמוני, שאויבינו פשוט נלחמים כדי לפגוע בנו מצד היותנו עם השם, מצד היותנו עם השם בארץ ישראל, והם רוצים להחריב את מדינת ישראל ולפגוע בדרכנו, מפני שהם רוצים שדרכם הרעה היא תהיה הדרך, היא תהיה השלטת בארץ ישראל, בארץ השם, בארץ הקודש. והמלחמה שאנחנו מנהלים היא מלחמת קודש. כשאני שמעתי היום את המטוסים מפעם לפעם מנוסים, בדרך כלל שבתות במשך כל השנה בתקופה שקטה לא שומעים קול של מטוס, והשבת ושבת הקודמת אנחנו שומעים מפעם לפעם מטוסים נוסעים, אני יודע הם נוסעים להפציץ שם בלבנון, וברכתנו שלוחה לה נוסעים, וכל פעולה שנעשית היא בעצם שליחות אלוקית. הם יודעים את זה, הם לא יודעים את זה, מסתמה של חלק מהם לא יודעים מה שהם, איזה תפקיד גדול הם ממלאים, אבל זה ממש כך. ואנחנו צריכים להיות בתחושה הזאת של היחד הזה, של המאבק הזה, המלחמה הזאת. יש מבינים, כמו שאמרתי, יש לא מבינים, אבל זו מלחמת השם. מלחמת השם בשונאי ישראל, באלה שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד. ועליהם בעצם מצד הפשטות של המצווה צריך לחלותם מעל פני האדמה. מי שרוצה לחלות את ישראל צריך לחלותו. הקם להורגך, השכם להורגו. אין שום מקום לרחמים ולחסד, להפך. זה יהיה להם זכויות אם הם יעלמו מעל פני האדמה, אלא אם כן הם יעשו תשובה, יספיקו לעשות תשובה, וישנו את כל דרכם. אבל זה לא נראה לעין. אף על פי שאני יודע שיש בציבור שלנו, אנחנו בעצמנו, היחסים שלנו עם הצבא קצת השתפשו, מכיוון המעשה הנורא שהוא עשה, שעכשיו עוד מעט מתקרבת שנה לחורבן, להחרבת גוש קטיף, לעקירת היישובים, להריסת בתי הכנסיות ומוסדות התורה שם, והלב נשאר כואב כמו שאז, ואולי הכאב התרבה, והתחושה של הכעס על אלה שעשו את זה, ועל הדישות שלהם במה שהם עשו את זה, ועל המחשבה שהם עשו את זה כאילו זה בסדר. הכעס רב מאוד. וזה אותם אנשים שהיום הם נלחמים שם להגן על עם ישראל, ואנחנו כמובן בתוכם. והתחושות מורכבות. קשה. איך אנחנו נתייחס אל האנשים האלה? אנחנו כועסים עליהם, ורוצים ושמחים במה שהם עושים. מציאות מורכבת, אבל אין לנו ברירה, כי זה המצב הוא מורכב, אין ברירה. אי אפשר לראות, לעבור לסדר היום על כל מה שהם עשו. אולי עוד אפשר היה לעבור לסדר היום אם היינו יודעים שאוסרה חרב הסכנה מעל שאר היישובים, אולי אפשר היה איכשהו להתרומם ולוותר כאילו. גם זה אני לא בטוח נכון, אבל כל עוד שלא הוסרה הסכנה על שאר היישובים, איך אפשר שלא לכעוס ולהיות מסויגים מאותם אנשים שעשו את הדברים הללו? ומאידך גיסא, כפי שאמרתי, איך אפשר לא להיות שותפים במאבק הזה, במלחמה הזאת? אדם יכול להגיד, אני לא הולך להשתתף בצבא המגרש, אבל הוא לא רק צבא מגרש. הוא צבא מגרש וצבא לוחם למען עם ישראל וארץ ישראל. מצב מאוד מאוד מורכב. מאוד מאוד קשה להתמודד איתו. וזה חלק מההתמודדות שאנחנו צריכים לעבור. להיפגש עם מצבים כאלה שאי אפשר לבחור באחת הדרכים הקלות. או להגיד, אנחנו תלמידים. מדהים וזהו, או להגיד, אני לא יכול לעבור לסדר היום, אני כועס עליהם, אינני יכול להיות שותף בשום דבר. זה יותר קל להיות קיצוני לאחד הצדדים. אבל זה לא נכון. לאף צד זה לא נכון. ואנחנו נמצאים במציאות מורכבת שצריך להתמודד איתה. הזכרתי פעם, הזכרתי הדוגמה, זה כמו שאם אנחנו אדם נמצא יהלום יקר מאוד עם מזוהם מאוד מאוד שאי אפשר, זה כל כך מאוס שאי אפשר לגוע בזה, אבל מצד שני הוא עונתק, הוא שווה עונתק, מה אדם יגיד? עזב אותו, הלכלוך הזה לא יכול. או להפך, מה זה יקר, מה אכפת לי הלכלוך? שניהם אי אפשר להגיד. אי אפשר לוותר על היעלום, ואי אפשר לסבול את הלכלוך. אז מה, צריכים לפתח איזה אמצעים, איך אנחנו ניגשים ליעלום בלי להתלכלך. כפפות, גדים, אני יודע, משהו על האף, כל מיני אמצעים שלא ניפגע, אבל גם לא נוותר. לא נוותר הקיים. אבל דרך הדוגמה נוספת, אם אדם יהיה לו, לאדם יהיה אח חולה, כשהוא חולה במחלה מדבקת מאוד, סכנת נפשות להידבק, והוא צריך טיפול, האח צריך טיפול, מה יעשו? יפקירו אותו? אם הוא יקבל טיפול יכול להיות שהוא יבריא. לא להתעסק איתו, אי אפשר. להתעסק איתו סכנת נפשות. זה לא תאמר, אדם, המחלה תתפשט הלאה והלאה. גם פה צריך לחפש איזה אמצעים, אין אפשרות קיצונית להגיד, אני לא מתעסק, מה שיקרה לו לא אכפת לי. או אני אוהב אותו, חבק אותו, נשק אותו, דבק לא אכפת לי. הוא אחי. שניהם אי אפשר, שניהם לא נכונים. יכול להיות שאדם יעשה מתוך חולשה אחת מהדברים האלה, יחליט החלטה כזאת שהוא הולך על אחת הדרכים מתוך חוסר יכולת להתמודד עם המציאות באופן אחר. אבל מה האמת, מה הנכונה? שאדם צריך לחפש את האמצעים איך לא להידבק וכן להיות קרוב אל האח. זה המצב המורכב הזה של אחים, שיש בהם מעלות וחסרונות. החסרונות מאוד מאוד מרגיזים אותנו, המעלות מאוד חשובות, וזה באותו בן אדם. מציאות ממש מורכבת. מדבר על זה בעל התניא, שצריך לאהוב את האדם בצד הטוב שלו ולשנוא אותו בצד הרע שלו. זה קשה, זה כמעט בלתי אפשרי. איך אתה עושה את החלוקה הזאת? אבל בעצם זה השיעור שאנחנו עכשיו לומדים בפרק הזה, להתמודד עם מציאות כזאת מורכבת, לאהוב את הטוב ולא את הרע. זה לא בן אדם, אתה אוהב את הטוב שבו ואתה לא יכול לקבל את הרע שבו, ויכול להיות מסויג מצד אחד ומקרב מצד שני. זה מציאות לא מקובלת, לא רגילה, אבל ריבונו של עולם גלגל אותנו למציאות הזאת. יש כאלה שבוחרים באחד הצדדים, אבל זה לא הבחירה הנכונה. שזה צריכים להיות אנשים גדולים. אנחנו עומדים להיכנס לקראת ראש חודש מנחם אב. מדרגות, מדרגות באבלות על החורבן. שלושת השבועות, אבלות מסוימת. נכנסים לראש חודש אב. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. והאבלות על החורבן היא הרי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אבלות החורבן היא אבלות לא על העבר אלא על ההווה, וכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו, ומפרשים את הדבר הזה כאילו לא נבנה עכשיו, זה עכשיו החריבו אותו, לא עדיין חרב, הוא עכשיו מוחרב ועומד, כי בית המקדש צריך להיבנות, ואם הוא לא נבנה כאילו הוא עכשיו נחרב. תחושת החורבן היא צריכה להיות תחושה לא של אבלות ישנה, אלא של אבלות טריה, אבלות חדשה. פעם אני שמעתי הסברה מאוד יפה מהרב בר שאול, זכרונו לברכה. הוא אמר שעושים זכר לחורבן, עושים אמה על אמה שאין בה שום צבע, כן? אמה על אמה שלא מסוידת. וכתוב בהלכה שגם לא לצבוע את זה בשחור. שחור זה סימן של אבילות, גם זה לא. והוא הסביר מה ההבדל בין מצב כזה של לא בנוי, שלא מסויד, לשחור. הוא אמר שיש שני שלבים בעיכול של אבילות. שלב אחד, תדמה. אדם שומע על אסון, הוא מבוהל, הוא עמום, הוא שבור. אחר כך, לאט לאט הוא מעכל את הדברים, ואז הוא עושה זיכרון למה ש... לצרה, כן? אבל בפעם הראשונה, ברגע הראשון, הוא בכלל לא חושב על זיכרון. הוא לא יכול לקבל בכלל את העובדה. הוא לא יכול לעכל אותה בכלל. הוא לא חושב עכשיו מה הוא יעשה, איזה עמוד זיכרון, איזה ספר זיכרון, איזה משהו לזיכרון הנפטר. הוא לא מקבל את זה בכלל. זה מה שחז"ל רצו בהשארת האמה על אמה שהיא לא מסוידת. אין צבע שחור. לא קיבלנו את ה... עכשיו עושים זכר למה שהיה, חלף, אנחנו עכשיו לא רוצים לשכוח. אנחנו לא יכולים להתרגל. זאת התחושה שצריכה להיות כלפי חורבן בית המקדש. אי אפשר לחיות כגוף בלי ראש. אי אפשר לחיות בלי המקדש. זאת התחושה. וכל מה שאנחנו עוברים עכשיו, זה הכל קשור בזה. כי הכל קשור בעובדה שבית המקדש לא בנוי על תילו, עם ישראל לא במצב השלימות, ועל כן כל האיסורים וכל הצרות והמלחמות וכל המאבקים, הכל פועל לייצא מחוסר השלימות. ולכן אלה הימים בדיוק להתחזק בתורה, במצוות, במידות טובות, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בזהירות בדיבור, במחשבות, בזהירות במחשבות. ובעזרת השם אנחנו נעשה את שלנו, והקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של טוב, ונזכר מבין המצרים לצאת לרווחה ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.